בוודאי, יש פה כמה
דברים. זוהר למשפחה, הוא היה
מבואר. כמו אנשים שיש פה, זאת הבאה שרצו להיכנס, אנחנו נתנו להם, אנחנו בשלב אנחנו מקלטים. מקלטים, כן. אנחנו מדברים על השינויים שחלו במשפחה, נאמר ככה, כאילו, מהמאה ה-19 ואילך פחות או יותר, ואחד התחילות החשובות ומשמעותיות זה הנושא הזה של הפמיניזם. התחלנו לדבר על זה בשבוע שעבר באופן טיפה יותר אישי, ככה כל אחד סיפר איך הוא חווה את הנושא הזה.
המשר
פמיניסטי? כן, חווה את הפמיניזם יחד עם אשתו.
חבל שלא הייתי נוכחת לה.
אולי עדי שלא.
אבל להכיר.
טוב, זה היה מאוד מעניין, נכון, אבל מה לעשות? בסוף דיברנו, קצת קראנו מראשונת הפמיניסטיות אחרי שרה אימנו וילטה, וזאת מרי וולסטונקראפט, וביקשתי מאוריה לתת לנו איזושהי תמונה כללית של הדבר הזה, מה שהחבר'ה ביקשו בעקבות שבוע שעבר לדבר על התווית האישית שלך בתוך הסיפור הזה. אז אוריה מלמדת בתוכנית הרצוג ועושה דוקטורט במגדר, ועוד הרבה דברים טובים שאני לא, מפאת קוצר הזמן אני לא אוסיף, אז זהו, נתחיל.
יופי. טוב, אז זה ממש משמח גם שאתם עוסקים בנושא, וגם להיות פה על, באמת על תקן הפמיניסטית שמגישה את הנושא הזה. זה משמח אותי, כי אני באמת נראה לי שאני הפמיניסטית הכי אנטי-פמיניסטית שיצא לכם אי פעם לפגוש. אז אם אמרת שחבל שלא הייתי במפגש שלכם, כנראה יצאו שם כל מיני דברים בקצה של האנטי, יכול להיות, אולי? אני לא יודעת.
לא, לא, לא.
לא?
בקצה של הרבה, של הרבה סגים. כן.
זה מאוד מעניין אותי. אני גם בטח הייתי, יש לי איזושהי נטייה, באמת יותר מדי להזדהות עם המון המון דברים סותרים, ולא בהכרח לנסות אפילו ליישב אותם. אז כנראה שהייתי מזדהה עם כל מה שהייתי אומר, פחות או יותר. טוב, אז מה שאני באמת לא רציתי לדבר על המשפחה באופן ישיר, כי בין השאר אני חושבת שצריך לקחת צעד אחורה. המשפחה היא רק עוד איזשהו אלמנט, אמנם מאוד מאוד חשוב, באמת בהקשר הפמיניסטי הוא מאוד מאוד חשוב, אבל צריך קודם באמת ללכת לאיזשהו מבט יותר, יותר רחב. וממנו אני אשמח שנעשה את הקישורים למשפחה, תוך כדי תנועה בעצם. אז אתם יכולים גם לעזור לי בזה. האמת שאני גם באמת אשמח לשמוע גם אתכם. אז נתחיל דווקא בתיאוריה, ממש ממש בגדול. בתיאוריה שיש, אתם יודעים היום שמקובל להגיד פמיניזמים ולא פמיניזם? כי בעצם יש באמת הרבה הרבה זרמים שהם כבר סופרים זה את זה, ואי אפשר להתחייב שפמיניסטית היא פמיניסטית, היא צריכה בעצם, היא צריכה להכריע בין כל מיני זרמים שקיימים כבר, כי הם באמת סופרים. אבל מה שכן אפשר להגיד שמאחד את כולם, זה התיאוריה הבאה שאני עכשיו רוצה להדגים אותה פה באיזשהו תרגיל כזה. אז נעביר ביניכם את הדף הזה. יש פה מישהו שהיה בשיעור שלי בנושא, מתישהו? אוקיי. זהו, כאילו בנושא שדיברת על מגדר ופמיניזם, וחוץ מבאמת שאתה היית משהו פשוט. שיהיה קצת די דומה לעכשיו.
איפה
אתם שמורות? אוקיי. נכון. זה לא היה בנושא הזה, אבל אני מצפה שתזכור בעל זה בדיוק על מה זה היה. אז אם אין מספיק, נראה לי שיש לי עוד. אז חסר לכם קצת? יש פה עוד כמה כאלה. אוקיי, אז דבר ראשון הייתי רוצה לשאול אתכם מה אתם רואים בסיור. סיור פחות יצירתי ממה שאתם מגילים. אז הנה, יש פה עוד כאלה. עוד צריך? אז יש איזושהי תשובה? מה זה?
פיל?
פיל? לך בפשטות?
רגל אחת.
עם רגל אחת. ו? ושני זנבות. סיכמנו על זה? זה פיל עם רגל אחת ושתי זנבות, נכון? תכף נחזור לתיאור הזה של הפיל. עכשיו הייתי רוצה לבקש שתחשבו על המושג אדם. או על המושג human being, אוקיי? חושבים על המושג הזה? אדם, המושג אדם. האם מישהו מכם חשב על אישה כשהוא חשב על המושג? אני מניחה שלא. אני אוהבת לשאול את האנשים בדרך כלל, חשבת על אישה? לא, נכון? בדרך כלל אנחנו חושבים על גבר, לא במובן בהכרח המגדרי או הזכרי, אלא זה פשוט אדם, הוא בדרך כלל גם בעברית בכלל, אבל גם בשאר השפות המערביות. אנחנו חושבים על גבר, למרות שאין שום, כבר נהוג לומר שגם אישה היא אדם, אבל לפחות ב-2000 שנה האחרונות. אמנם הייתה איזו שהיא אבא אמינה בחז"ל, אבל הם הגיעו למשהו מסוים שהיא אדם. ונשאלת השאלה, אז אם היא אדם, אז למה לא חשבנו על אישה? לא רק בגלל שאתם גברים, האמת שגם נשים חשובות על גבר. אז מה זה מראה לנו? טענה פמיניסטית היא, אולי אתם יכולים להגיד אותה כבר בעצמכם, שהאישה היא... לא בהכרח סוג ב', אפילו עדיין לא הגענו לזה.
משנית.
זה אפילו לא משנית, אפילו עדיין לא דיברנו על מה שנקרא פוליטיקה או יחסי כוח. עדיין אנחנו רק במקום שהאישה בעצם היא סוג של אדם. היא לא אדם, היא אדם, גרסה של אדם. ואז בעצם בא הפמיניזם בעיקר באמת החל מסימון דה בובואר והלאה, וטוען שהאישה בתרבות המערבית, ובעצם אולי בכל תרבות, שהאישה היא האחר. שמעתם על הטוי הזה? מה זה אומר האחר בעצם?
בובר.
מה זה?
בובר מדבר על האחר.
נכון. עכשיו, גם בובר וגם לוינס, ויש פילוסופיה, הרבה מהפילוסופיה הדיאלוגית מדברת על האחר. אני לא חושבת שהם מספיק מקדישים להיבט המגדרי את הנקודת מבט שצריך להקדיש לה, אבל האחר הוא קודם כל הדבר הזה שאני מסתכל עליו, ואני רואה בו איזשהו שיקוף מראה שלי, אבל זה לא אני, אוקיי? עכשיו, כשאתם רואים את הפיל הזה, הטענה היא שהשיח המערבי, אפילו אני לא מדברת כרגע על האדם, אלא באמת ברמת השיח, אולי אחרי זה אני אסביר למה אני עושה את ההפרדה הזאת, אבל השיח המערבי מסתכל על האישה כמו שפיל מסתכל על היצור הזה, אוקיי? תחשבו שאתם פיל, ואתם רואים את היצור הזה. אז מה אתם בעצם אומרים? אתם אומרים, זה סוג של פיל. זה לא בדיוק פיל, זה לא פיל, אבל אולי זה פיל מוזר, שונה קצת, אוקיי? אבל בעצם, אם נחשוב על זה, אם נקביל את זה שוב למצב של גבר ואישה, אין שום סיבה לתפוס את הפיל בתור הגרסה הניטרלית שכלפיה אנחנו מגדירים את הפילים האלטרנטיביים האלה. אתם יודעים מה אני אומרת? בעצם גם זה יכולה להיות פיל, ואז אם היינו מסתכלים עכשיו על פיל רגיל שיש לו ארבע רגליים וזנב אחד, איך היינו מגדירים אותו? פיל עם ארבע רגליים וזנב אחד. As opposed to, כאילו בניגוד לפיל רגיל. שמה זה פיל רגיל? פיל עם רגל אחת ושתי זנבות אחרי. עכשיו מפה, אנחנו עוברים לעוד תרגיל, גם כן אני חושבת מעניין. האמת שלא... לא חשבתי על זה שאולי יהיה לי לוח. אם היינו עושים את התרגיל הזה בעצמנו, בעצם הייתי אומרת לכם, בואו תזרקו לי עכשיו היפוכים, צמדים של הפכים. מה שעולה לכם לראש. סביר שהיה עולה לכם דברים די דומים למה שיש פה, אתם יכולים גם להוסיף אפילו. עוד צמד אחד ש... טוב, אחרי זה אני אוסיף אותי, שכחתי פה צמד די משמעותי. אז עכשיו אנחנו בעצם עוברים לשלב הבא בתיאוריה הזאת. בינתיים דיברנו על האישה היה אחר, אבל זה לא מספיק להגיד את זה, צריך להסביר את זה באופן קצת יותר חזק, יותר ברור, וגם למה זה משנה לנו שיהיה אחר, מה זה עושה שיהיה אחר. אני למשל יכולה להגיד, בכוכבית כאילו של הערת שוליים, שבדוקטורט שלי, מה שאני רוצה לנסות להגיע אליו, זה אל הקטגוריה של האחרות, של האישה, ששם אין פוליטיקה ואין יחסי כוח ואין דיכוי. פשוט לדבר על אחרות, בלי הסיפור הזה, כאילו לנסות לפענח את הדבר הזה, מה זה להיות אחר, אבל בלי להגיד עכשיו דיכוי. אבל השיעור שלנו כן הולך למקום היותר קלאסי של הפמיניזם, שכן לדבר על דיכוי, אבל שוב, זה לא דיכוי במובן הנאיבי שבדרך כלל אנחנו חושבים עליו, שיש איזו מפלצת שהיא בדרך כלל גבר שרוצה לפגוע באישה, או איזושהי מועצת זקני, פרוטוקול של זקני ציון כזה שרוצה לפגוע בנשים, אנחנו יותר מדברים על שיח, שזה בעצם אומר אוסף של תפיסות עולם, הגדים, רעיונות, שאין לו מקור, אין אף אחד שהמציא את השיח הזה. אני לא יודעת אם יצא לכם קצת להתעכל בתיאוריות של שיח, שאולי יצא לכם לשמוע על מות המחבר, שמעתם על זה? הרעיון הזה, שמות המחבר, בעצם בא להגיד, אל תחשבו על השיח או על הרעיונות שאנחנו אוחזים בהם כבעלי איזשהו מחבר שהמציא אותם. המחבר הקונקרטי, זה שכתב למשל נשים למטבח אי פעם כתב את זה, הוא בסך הכל היה שופר של שיח שהיה קיים עוד לפניו, הוא בסך הכל שיקף או עיצב או הפיץ שיח, ולשיח אין מקור, יש לו רק שופרות. הוא כאילו מתקיים במקום שהוא באמת נטול סובייקט, נטול אדם קונקרטי שאחראי עליו, אוקיי? והטענה הפמיניסטית היא שהשיח הוא גברי. גם נשים מדברות שיח גברי וגם גברים מדברים שיח גברי, וגברי כרגע זה אומר שהוא רואה את האישה כאחר, ושהוא גם, תכף נראה לפי התרגיל הזה, גם בעצם פוגע בנשים, אפילו אם זה לא מכוון, ולרוב זה לא מכוון. זאת טענה היום המקובלת, שזה לא מייחסים פה כוונה לא לסובייקט ולא לשיח. אז בואו נעבור על הצמדים האלה. אם יש לכם את עיקרון או אפילו בראש, נעשה את זה אחד אחד. תגידו לי, בצמדים האלה איזה מהם נחשב יותר שווה, כאילו בנחות או עליון, מה יותר עליון, בסדר? בצמדים האלה, וכשאנחנו עושים את זה, אל תגידו לי את התשובה האישית שלכם, אלא תנסו לנחש את התשובה כפי שהיא תופיע בתוצאות של סקר שאנחנו מפנים לשיח, אוקיי? לשיח, זה אומר או לחברה הדתית או לחברה המערבית, משהו מאוד מאוד כללי שבאמת תבטלו את המחבר, את הסובייקט, כי זה כלו השאלה, כן? השאלה היא באמת השיח שכולנו מכירים. אז גדול קטן, מה אתם אומרים? שגדול הוא העליון, נכון? נמוך גבוה?
גבוה.
חזק חלש? שחור לבן?
תלוי.
זהו, אז זה תלוי. בסדר, תשמרו את זה בתלוי, זה מעניין באמת. רציונלי רגשני? רציונלי?
גם זה כבר תלוי.
אז פה אני אגלה לכם שהייתי לפני 3 שבועות גר רציון והעברתי שם את זה. ואז כולם אמרו רציונלי ורק אחד אמר רגשני, אז אמרתי לו, אותך לשיח. אני רואה שפה זה לא כזה משהו.
לא, אנחנו לא אומרים את
הראשית שלנו, אלא
זה לא כך רציונלי.
זה לא במקרה.
מה זה שמה?
רציונלי זה לא
כך
רציונלי.
בואו נעשה כאילו, נראה שזה לא.
אוקיי, אוקיי. היגיון, חוסר היגיון? היגיון. בדרך כלל, אגב, כשצמדים מוגדרים על פי משהו ואז חוסר משהו, אז הטענה היא ששוב אנחנו רואים שיש את הניטרלי, את הברירת מחדל, ועל גבי הנבנית האלטרנטיבה, היגיון, אני אומרת את זה עכשיו, כך כך תראו שזה רלוונטי לנו, היגיון זה הברור, זה הבסיס, חוסר היגיון זה כבר אופציה שהיא לא טבעית, או היא לא נכונה, או היא לא ניטרלית. שכל ורגש? אוקיי, אז שוב, זה תלוי, אבל יש אפשרות לעשות, נכון, יש מה לדון מה יותר טוב, שכל או רגש, בדרך כלל תהיה לנו איזושהי תשובה. זה לא כמו לדון מה יותר טוב, אדום או ירוק, נכון? זה באמת שני צמדים שיש עליהם מטען של עליון יותר או נחות יותר. רוח וחומר, רוח, חוכמה, טיפשות, מחשבה, עשייה. מה אתם אומרים פה אגב? במובן של... לנסח את התיאוריה או לבצע אותה בפרקטיקה? מה את זה?
מחשבה שאני
מגלה את זה. אוקיי, זה מעניין. נגלה לכם אחר כך מה התשובה שהייתם אומרים לה בתור גברים. אוקיי, גוף רוח? מה אתם אומרים?
רוח.
ילדותי, בוגר. טבעי, פראי מול מתורבת. נכון. אם אנחנו לפני עידן הרומנטי, לפני העידן הזה, אז מתורבת. בסדר? אבל זה צודק שלי. אוקיי, מלחמה, שלום.
שלום.
חם או קר?
חם.
נכון, חם. תלות, עצמאות.
עצמאות.
ביחד, לבד. כן, זו שאלה שאומרת המון. מהר לאט, מהר, נכון? יפה, מכוער. שמיים אדמה. קשה להחליט, אבל...
שמיים.
רך, קשה. זה גם תלוי, נכון? האמת שזה מאוד מאוד מנותק מהקשר, אבל אם נדבר למשל על הקשר של מחויבות. אז רך או קטן מחויבות, אולי אתם לא בדיוק מבינים על מה אני מדברת, אבל חינוך אפילו, רך או קשה?
רך.
כבר רך. חד כהה? חג. זה שאמרתם פה חד וברור שכהה זה לא, זה קצת הולך יחד עם הקשה. כאילו מי שאמר חד, אז הוא ילך גם, הוא יגיד גם קשה באופוזיציה של הרך והקשה. עגול מול מצולע או מחודד, שזה די דומה פה. אז אוקיי, עגול, בפנים או בחוץ? כאילו פנים, פנימי או חיצוני? אוקיי. יפה. טוב, אז ראינו שאפשר לקחת את הצמדים האלה ולעשות להם, להכריע מי בעצם יותר עליון. הטענה של הפמיניזם היא שהצמדים האלה בעצם אפשר לארגן אותם מתחת לאיזשהו צמד על שהוא מכתיב את הטבלה הזאת ולאן הוא מתפצל, שזה בעצם הצמד, מה? גבר אישה, אוקיי? אם היינו עכשיו ממלאים את הסקר הזה לפני 200 שנה, כל מה שסימנת פה כעליון, ללא יוצא מן הכלל, חוץ מיוצא מן הכלל אחד שאולי אתם תגידו לי, זה היה, העליון היה הולך יחד עם הגבר, והדברים הנחותים פשוט יופסו לנשים. זה היה לפני, נגיד, העידן הרומנטי.
האישה הייתה שחורה?
קודם כל כן, למרות שגם פה, הנה, הלבן, אתה צודק שהוא קצת יוצא דופן, אבל גם כן, בכל מה שקשור לציד המחשיפות והדברים האלה, ואגב, האם יש, נגיד, בנצרות, כל הסיפור של פוריטניות, של טהרה, אז טוב, לא ניכנס לזה, אבל כן, יש מה לדבר על האישה כשחורה במובן הזה, אבל יש כן סמד אחד שתמיד היה הטוב שם, תמיד יוחס לנשים, וזה לא לטובתנו, לא, אתם תמצאו את זה, תעברו על זה, תמצאו את זה תוך שנייה.
הטוב
שם מיוחד לנשים זה... כן, בדיוק, שהטוב... שהעליון בזה מיוחס לנשים, אבל זה לא אומר שמצבם יותר מודעי, שזה היפה, שאנשים הם המין היפה, לעומת גברים, נגיד, המין הפחות יפה, ככה זה גם עד היום נקרא. ואתם יכולים להסכים איתי שזה לא, זה שהאישה קיבלה את היופי, זה לא שיפר את מעמדה בטבלה. נכון? מסכימים איתי על הדבר? אני מבקש את זה אחר כך, אבל...
מה, לעצמדי
הלאה? מה זה? אני אומרת, אם היינו לפני 200 שנה ממלאים את זה, אז היה יוצא איכשהו שהעליון זה של הגברים והנחוץ זה של הנשים. קודם כל, עצם זה שזה יכול להתפצל בצורה כל כך יפה, זה לא מובן מאליו. למשל, תנסו סתם לקחת את אחד מהצמדים ולהעמיד אותו בראש הטבלה. למשל, מלחמה ושלום. ולארגן לפי זה את הכל. אתם לא תצליחו. שום צמד פה לא, הוא לא כזה צמד על כמו... לא, לארגן לפי זה את הכל. אתם מבין מה אני אומרת? למשל, הנה, אם נעשה שוב.
אני רואה שכל העליונים היו מורשים לגברים. חם וקר.
כן.
זה לא, גבר הוא קר.
כן, אז הקור היה נחשב, ואתם יכולים גם לזהות את זה מהשיח הדתיים, יותר עליון מאחור, לפני העידן הרומנטי. עכשיו אנחנו במקום קצת אחר, אבל זה עדיין לא בהכרח שיפר את מצב הנשים. אבל אני אומרת, לפני כן פעם, הקור זה מה שהפך את הגבר להיות זה שהוא יכול להיות סמכות בענייני משפט, בענייני בכלל, כאילו, עשייה ציבורית, והאישה, בגלל שהיא כזאת חמה והיא כזאת גם רגשנית, אז היא לא, אוקיי? היום זה קצת שונה, באמת, העניין הזה. אבל רגע, אבל עד עכשיו אתם איתי, אתם מבינים מה עשינו? לקחנו את הצמדים האלה וניסינו לדבר על גברי ונשי, אפשר לעשות את זה לכל אחד מהם, ואז להראות שבעצם הגברי בדרך כלל העליון, הוא העליון לפחות, עד לפני העידן הרומנטי, צריך להתקדם עליו ונראה גם מה קרה אחרי זה. אבל זה לא אומר שהיה אפשר לקחת את הצמדים האלה ולארגן אותם על פי כל אופוזיציה אחרת. נגיד רוח וחומר. אם היינו שמים את זה בראש הטבלה והייתי שואלת אתכם, היגיון וחוסר היגיון, איפה זה עומד ביחס לרוח וחומר. זה היה יותר קשה להצמיד את זה. אבל כשאומרים גבר ואישה, זה מאוד קל. אמנם יש לנו על מה להתווכח. אם היה לנו זמן, היינו ממש פותחים את זה לדיון והיינו מתווכחים מה גברי ומה נשי. אבל זה יצא, בעצם הפמיניזם ככה גילה את זה וחשף את זה, שהגבר והאישה מובנים מבחינה תרבותית כהפכים, אוקיי? קודם כל הם הפכים. אחר כך אנחנו מדברים על האישה כאחר, אוקיי? זה שאני למשל מסתכלת על עץ. אני יודעת שהוא לא אני, אבל הוא לא אחר. מי שדיבר פה מקודם על אבינס ובובר, העץ הוא לא האחר. האחר הוא תמיד איזשהו אדם, איזשהו מישהו שיש לי איתו יחסים של מראה, של הזדהות, אבל הוא לא אני, אוקיי? אז קודם כל הגבר והאישה הם הפכים, אחר כך אנחנו גם מראים שהאישה היא האחר, אבל זה שהם הפכים והיא האחר לגבר, זה לא מספיק. השיח ככה הגדיל לעשות וגם העניק לאישה את כל התכונות שמבחינה תרבותית נחשבו להן נחותות יותר. מה שקרה באמת מאז העידן הרומנטי זה שפתאום כל מיני תכונות שנחשבו לנשיות נהיו מועדפות, למשל באמת רגש וטבע פרטי וכל מיני דברים כאלה. אבל אני תכף אנסה להראות לכם שזה לא בהכרח שינה בהרבה את המצב הנחות של נשים בחברה, זה יותר עזר לשמר את המצב הקיים. כשאני אומרת את המצב הקיים, כאילו מה אני מגדירה כדיכוי, אז זאת שאלה מאוד מאוד גדולה, אבל אני חושבת שבגדול המצב הקיים שבו אישה מנוצבת לתחום פרטי של הבית והמשפחה על חשבון התחום הציבורי והגבר מנוצב לתחום הציבורי, זה בעיניי מצב שהוא בעייתי. וברגע שהשיח העניק ככה העדיר תכונות כמו רגש וחום ואת כל הדברים האלה, או טבע טבעי ולא מתורבת, כל התכונות האלה לא עזרו לאישה באמת לזכות בלגיטימציה לצאת, אלא הפוך, זה רק חיזק את זה. אתם איתי בינתיים עם העניין? זה גם מובן לכם איך זה הגיוני? נכון, זה הגיוני, כי בזה שנדבר על הדרת הרגש והחום והטבעי, אז כבר נדבר על אמא האדמה שבטבע שלה היא יולדת, וזה מה שהיא עושה בעצם, ואז הרגש שהם היו מאוד מאוד טבעי, ולכן ראוי שאנשים יהיו יותר עם הילדים ולא לעבוד, וזה באמת עזר
עזר המצב שלי. זה כמו אותנות יתר פה, או לא יתר, זה כמו אותנות למעמד הנשי שלה.
כן, זה בכל מקרה המשיך להיות גם באמת מהותני. כשאני אומרת מהותני זה ברור למה אני מתכוונת? אולי אני אגיד על זה מילה. אוקיי, אז בעצם למה פמיניסטיות לא אוהבות מהותנות? חוץ מפמיניסטיות תרבותיות לצערנו, שיש גם כאלה, שכן אוהבות מהותנות, אבל הן עושות את זה לפחות בצורה פמיניסטית, אז אני אסביר שכן אפשר לדבר על מהותנות בצורה פמיניסטית. המהותנות היא בעצם הטענה שיש מהות נשית וגברית, שיכולה להיות או מעוגנת בטבע, בביולוגיה, או במטאפיזיקה. שלהסביר מה זה מטאפיזיקה, זה קצת יותר מורכב לעשות את זה, אבל דווקא לאנשים, אני חושבת דתיים שמכירים נגיד שיח קבלי, זה יותר פשוט. אבל לפני העניין של המטאפיזיקה, נדבר על הביולוגיה. אם למשל אני טוענת שהמהות הנשית זה ללדת, למה? כי יש לה רחם, והיא האימא והיא המניקה. אז בעצם טענתי שזה לא רק שנשים יכולות ללדת ויש להם את האפשרות הזאת, ונגיד גברים לא, טענתי שזה גם הייעוד שלהם וזה מה שראוי לעשות לנשים. ואם אישה לא עושה את זה, היא בעצם, מה? כן, היא עושה משהו שהוא מנוגד לעצמה, למהות שלה, לנשיות, והיא מנוגד לראוי. בעצם המהותנות מצמידה ראוי לערכים הנשיים. ראוי להיות רגשנית עם אישה. זה לא רק שבטבע שלך את הורמונלית הזאת רגשנית, אלא זה גם ראוי שתהיה כזאת. ולא רק זה, גם באמת לא ראוי שתעסקי בתחומים כמו גמרא, הלכה, ששם עדיף לנטרל את הרגש וכו'.
אז נשמע לי רבות, עניין של הלדת, זה משהו שרק נשים יכולות לעשות ואף גבר לא יכול לעשות, לימד רגש רציונל שזה מעובב מאוד.
נכון, אתה צודק, אבל השיח המהותני בדרך כלל הוא רוצה ליצור דיכוטומיות כאלה, בדרך כלל בצורה של הפכים, ולהגיד רגש ושכל בכלל. עצם המחשבה שזה הפכים מאוד מאוד הרסנית, אני רוצה להגיד על זה כמה דברים אחר כך, הרסנית לדעתי לנשים. עצם זה שהבננו, שכל ורגש לא חייב להיות אופוזיציה, כמו שהאדום, אופוזיציה כוונה הפכים. כמו שאדום וירוק לא חייב להיות, נכון? הם באמת לא. אבל גם שחור ולבן לא חייב להיות. אנחנו חווים אותם כהפכים. אז זה שלמשל, ספציפית, רגש ושכל הם כאילו מוציאים וממצאים זה את זה, זאת בעיה. אחרי זה גם מרחיב על זה טיפה ונראה למה. אז דיברנו על מהותנות. אז דיברתם על בעצם לקחת את הטבע, למשל, או אפילו משהו שמיוחס לאישה באופן טבעי. למשל, רגש אפשר להסביר אותו בצורה הורמונלית, למשל, נגיד. אז גם להגיד שזה ראוי שהיא תהיה במקום הזה. והמטאפיזיקה זה טיפה יותר מסובך להסביר את זה, אבל זה בעצם איזושהי אמירה שיש נשיות, כמו אידאה פלטונית כזאת, שמתקיימת אי שם בעולם מנותק מהתגלמות חומרית, היא מתקיימת שם כנשיות, על כל המשתמע מככה. אנחנו לא סתם אומרים שיש דבר כזה נשיות, אנחנו גם יודעים להגיד מה זה נשיות. נשיות זה להיות מכילה. זה להיות פסיבי, זה להיות רגשני, כל הדברים האלה נמצאים שם באידאה הזאת, והאידאה הזאת בעצם מתגלמת באופן, כאילו יש לה איזשהו היגיון דיאלקטי, לא יודע, היגיון כזה שבה היא מתגלמת בגוף של האישה באופן טבעי או רוחני או משהו כזה. זאת אומרת שאם יש לך גוף של אישה, אני עדיין לא מצליחה להבין איך זה עובד באמת, כאילו אם יש לך גוף של אישה, אז האידאה הזאת מתגלמת. איפה מתגלמת? בגוף הזה, בנשמה, איפה הקשר? אני באמת, לא, אני אומרת גם, כאילו לדידוך של השיח המהותני הזה, נגיד, אישה שנולדה בלי רחם, באמת אני שואל, אז מה היא בעצם? איפה המהות הנשית? מה קורה שם?
שנייה, תאוריה, בתור אדם שנטוע בתוך העולם הדתי והרוחני והחסידי והקבלי וכו' וכו', כאילו, את לא מקבלת את השיח המהותני, את מקבלת אותו רק כשהוא נוגע, אבל חוץ לנושא הנשי. בדיוק, זאת אומרת, האדם, כאילו, השיח הדתי הוא רבוי, בחשיבה מהותנית, כאילו, האם כלומר זה...
אז האמת שכן, אני לא מקבלת חשיבה מהותנית בכלל, כי פשוט מבחינה פילוסופית זה לא קביל בעיניי, בכל מיני סיבות שלא נוכל אולי להיכנס להם עכשיו, זה קשור לתפיסה הפוסט-סטרוקטורליסטית שלי, ושאני הולכת לפי, אבל בגדול אני כן אגיד איזה משהו. ברור שהשיח היהודי הוא עמוס ב... נקרא לזה, כאילו זאת מטאפיזיקה בלי מהותנות. כאילו אני מקבלת מטאפיזיקה, אבל בלי מהותנות. למשל, ברור שיש, ברור מבחינתי שיש אלוהים, יש דבר כזה, והוא לא חומר, וזה לא מטריאליזם, הטענות שלי לא הולכות לשם, אבל אני לא יכולה להגיד בדיוק מהו, לא רק בגלל מה שהרמב"ם טוען, שאנחנו לא יכולים לדעת מהו, כי אם נגיד מהו, אז מה יקרה? הגשמה, נכון? לא רק בגלל זה, אלא מבחינתי, ברגע שאמרתי מהו, השתמשתי כדי להגדיר אותו בכלים שהם קונטינגנטים, הכוונה נסיבתיים, בשפה שהיא מאוד 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 יכולה להשתנות, כאילו עוד 200 שנה כבר השפה שבה נגדיר אותו תהיה אחרת, ואז כל ההיבט הזה של המשמעות של מה זה אלוהים, או מה זה אישה לחלופין, כל ההיבט הזה הוא תמיד, תמיד, תמיד מוצבע בהשפעה התרבותית. אתה מבין מה אני אומר? כאילו עצם זה שהשפה היא זאת שמגדירה לנו את המטאפיזיקה הזאת, אז לא הצלחנו להשתחרר מהנסיבתיות, מהתרבותי, ולא הצלחנו לגעת באובייקטיב. כאילו, אם יש מהות נשית, אז אין לנו מושג מה היא. להגיד מה היא זה כבר להגיד משהו לא מהותי, זה להגיד משהו, לא, זה לא נכון להגיד, כאילו משהו לא אובייקטיבי, כלומר קונטינגנטי נסיבתי.
אני לא מתווכח, אבל לא
נעשה את זה. לא, זה ממש מעניין אותי, כי, לא, אני כאילו, אני אומרת, באמת לא ניכנס לזה, אבל...
נעשה את זה, נפר את המצרה שלשמה התכנסנו.
כן, כן, נכון.
אני מצא את ההזדמנות.
כי אני מבחינתי, קודם כל, הסיפור הזה של מהותנות, קודם כל, הוא בעייתי מבחינת אסטמולוגית. כאילו, היושר האינטלקטואלי לא מאפשר לקבל אותו. אחרי זה יש לו גם בעיות מוסריות, של תראו מה קורה כשאומרים שאישה היא רגשנית, בסוף קורה כל מיני דברים בעייתיים, שאולי אני רואה אותם עוד מעט. אבל קודם כל, הבעיה שלי, אם זה האמת, היא קודם כל פילוסופית. אוקיי, אז אחרי שראינו את זה, יש לכם, אתם רוצים כאילו, עגבניות, קליפות, שאלות.
אז
אוקיי, לא, אז זה באמת, אני כן אומרת שהנה, רק אני אגיד על הפמיניזם המהותני. מה שהפמיניזם המהותני עושה, שום פמיניסטית לא יכולה לטעון שיש מהות נשית, או במובן טבעי או במובן המטאפיזי הזה שדיברתי עליו, ולכן נשים, בעצם אותן נשים צריכות או ראוי שהן יגשימו את עצמן בצורה X. אם היא אומרת את זה, היא לא פמיניסטית, פוסט פמיניסטית. היא כבר משהו אחר. אבל היא כן יכולה להגיד שהתרבות הבנתה לנו כל מיני תכונות שמיוחסות לנשיות. כמו שאנחנו רואים פה, היא תגיד, התרבות הבנתה, זאת הבנייה התרבותית, זה שאישה היא רגשנית. ואגב, אני אספר לכם סוד, באמת נשים הרבה יותר רגשניות מגברים. זה ככה, זו עובדה. כל השאלה היא מה המקום, מאיפה זה מגיע ולמה זה קורה. אז אני אגיד שהפמיניסטיות התרבותית, שזה הפמיניסטיות המהותיות, המהותניות, הם יגידו, התכונות הנשיות הן התכונות הטובות יותר, וראוי שכל החברה בעצם תצעד לכיוון הזה של חום ולא קור, רגש ולא שכל, נגיד, אוקיי? אכלה ולא כלי ולא שפע, כל דברים האלה. אתה יודע לי שם משהו?
אפשר להתאום רק לתרבותיות או ביולוגית נגיד?
מה זאת אומרת?
כימיה, הורמונים, כאילו לא, זה לא תרבות.
כן, זו טענה, בדרך כלל פמיניסטיות לא אוהבות להסביר את השוני, המגדרי, על הבסיס ביולוגי. זה לא עוזר לפמיניזם לקדם את מעמד האישה, כי אם כל הזמן היא תנסה להוכיח שכל ההבדלים האלה הם ניתנים לשינוי והם לא כאלה טובים לנשים, אז יגידו לה, כל הזמן יחזירו אותה להורמונים ולגוף ויגידו לה, אבל לא יכולה להתנגד לזה, מה לעשות? אתה רגשני.
אני אומר לך לקרוא את הספר שנקרא המצאת הרכב.
כן?
המצאת הרכב, מכירה את זה, נכון?
לא, האמת שלא.
לא? אני חושב את זה נמצא רק באנגלית, פשוט צריך מוזר לי. הרכב זה המצאה. זאת אומרת, יש כזה איבר, אבל יש גם תוספתן, שהוא מיותר. זאת אומרת, יכול להיות שבעוד 20 שנה או 200 שנה, אז אתה ואשתך תלכו לאיזשהו מעבדה, יוציאו ממך פה אותה, ממנה אתה, תחזרו בעוד 9 חודשים, תקבלו תינוק, ועוד שתי אריזות גדולים מתנה.
מה זה קשור?
ואז מה יהיה לכם תוספתן?
יש טענה עוד יותר...
זה שזה יכול להשתנות זה לא קיים.
מה?
זה שזה יכול להשתנות יכול להגיע למקום אחר. זה
לא שאין. הרחם הוא הבנייה.
העובדה שלנו את הרחם כמה שמבדיל בין גבר לאישה.
זה לא אומר שזה משהו.
אתם יכולים איתן להעביר את זה לחמה.
זה
שאלה
לגלל הסדר. אור. שאלה לגבי בעצם השאלה שאתה אמר, אני רוצה לומר את זה לפני כן. זה שאני כאילו הבנתי, איך שאני יודע, שאלה פמיניסטית או פמיניסטית, גם אחרי שאתה מודה שיש איזה פיזיולוגים ואפילו לא משמעותי, למה צריך לגזור מהות מ...
נכון, אפשר.
אני חושב שיש לו רגליים, ולכן אם אתה נראה אתה בפקורת שלו, אתה יכול לרוץ מהר, אז אתה נראה שאתה... אמור להיות
הצד. כן, בדיוק, בדיוק. או אם אתה גבוה, אתה מיועד לכדורסל. נכון, נכון, נכון. לגמרי. לגמרי, אני מסכימה איתך, וזה גם משחרר אותנו קצת מהצורך שבאמת היה קצת מעיק על פמיניזם שלבים סיומים שלו, לנסות להראות שזה לא ביולוגי וזה לא נכון, והיא רגשנית רק כי ככה חינכו אותה, אבל בעצם, אתה צודק, אפשר לטעון שיש כל מיני שוני שניתן לסבר ביולוגי, אבל מההסבר הביולוגי לא ניתן לגזור את הרכיב של הייעוד או של הראוי. זה ברור שאפילו הפוך, למשל לפי המסמך הזה שתראו פה, את כל ה... גם עם הגברים, לפי מה שנראה פה, אין מה לעשות, פשוט הטבע שלהם זה לנטוש את ילדיהם. נגיד, זה לא אומר שבאיזשהו אופן אנחנו יכולים להצדיק את זה, נכון? זה, הטבע לא, הוא לא הצדקה של שום דבר, בטח לא עבור אנשים דתיים, אני חושבת. כן. עכשיו, הדבר הזה הוא בעצם טקסט שכתבתי... גם כי רציתי לה, כאילו הייתי צריכה להעביר שיעור דווקא לבנות לגברים, ואמרתי לעצמי, עוד מישהו צריך? אמרתי לעצמי, אני רוצה לכתוב את ה... באמת מה זה מבחינתי להיות אישה בעולם, ולשים את הדגש על הדברים שבעיניי הם הכי בעייתיים. אבל זה ממש בעיניי. כל העובדות שכתבתי כאן הן עובדות מגובות אמפירית, רובה ממש ממש ברמה אמפירית, זה לא תיאוריות, אוקיי? זה ממש... מגובה אמפירית, אבל לא הבאתי, גם אין לי כבר את ההגישה לגיבויים האלה של ההערות שלהם, שבאיזה מחקר זה הופיע, אבל זה עובדות שקשה להתווכח עליהן. ומה שאני מציעה שנעשה פה, זה שנקרא אותם. אני גם אשמח שתגיבו לדבר הזה. נגיד, אני הרבה פעמים אוהבת לתת את זה בתור איזשהו שאלון, אז תנסו לעשות את השאלון הזה בראש תוך כדי, שבעצם שואל ככה, תדרגו מ-א' עד ה', כאילו מ-1 עד 5, עד כמה זה נראה לכם נכון, העובדה הזאת. אני טוענת שהיא נכונה, כי היא חכמה מדעית, אבל אולי נראה לכם שזה בעצם לא נכון, שהמחקר היה מוטה, שזה לא כזה נכון יותר. והדבר השני זה, אם זה נכון, אז עד כמה זה רע? גם 1 עד 5. וזה פשוט מעניין, גם לבחון, אני נגיד, בעצם לא שאלתי אתכם, אולי אני אשאל את זה רגע, תרגישו חושבים בתשובה. עד כמה, יש, באמת, ירימו את ידם מי שמגדירים את עצמם פמיניסטים. יש פה כאלה? גם אני האמת אותה.
נכון,
אוקיי.
בהגדרה שלי זה פמיניזם, לא
שלי. כן, גם את זה ככה, בהגדרה שלי זה כאילו פמיניזם מינוס שורה ארוכה של הרבה טעויות. ויש פה כאלה שהפוך, שלא, יש בהם אנטי או קושי מאוד גדול עם פמיניזם, שקשים עם הפמיניזם היום, כפי שאתם מכירים אותו, מפרד לחושיות, אתה עובד לחושיות, אז אני אנטי, אבל יש פה גם, שמוכנים, אתם יכולים להרגיש חופשי.
שמוכנים מהארון להגיד שהוא אנטי-פמיניסט?
כן, זה סוג של אנטי, של להגיד...
לא להגיד אנטי-פמיניסט,
יש
דברים שמתיקים אותי.
הוא לא אנטי-פמיניסט. בשיח
שאני שומע.
כן. אף
אחד לא אתה מהארון. שולם,
אני
אשים, אשים. לא, אלה, אולי, בזה... לא, גם אתה
מוכן להגיד אותי.
אין דברים שמתיקים אותי בשיח הפמיניסטי. אני לא כזה מכיר את שיח פמיניסט, אבל יש דברים שאני שומע, ואני אומר...
אז זה הכי קרוב.
אם אני רואה שאיש שונה מאישה, היא אנטי פמיניסטית.
לא, הטענה הפמיניסטית היא שאיש שונה מאישה. זה ברור, אנחנו רואים את זה תרבותית. כל הניסיון של הפמיניזם זה גם להסביר איך זה קרה, גם להראות איך זה מדכא נשים. עדיין, הבניות התרבותיות האלה, איך הן מדכאות נשים, ולכן כדאי להגמיש אותן, לעבוד איתן בצורה יותר גמישה. אבל ברור שיש הבדלים. אני למשל חושבת ש... אגב, יש איזשהו אגף בפמיניזם, איך שמחשרים אותו לפמיניזם, שזו תיאוריה קווירית, שעניינה לטשטש ממש את ההבדלים המגדרים ברמה של הנראות, שגבר יראה כמו אישה ואישה תראה כמו גבר, ולא יהיה אפשר להבדיל בין גבר. זה ממש, על רוב הפמיניסטיות זה לא מקובל הדבר הזה. בכלל התיאוריה, כי התיאוריה הזאת בעצם רוצה לטשטש את ההבדלים לגמרי. וזה לא דבר שהפמיניזם חושב בגדול שהוא נכון והוא ראוי, והוא גם יערוץ לנו את החיים, יהיה לנו ממש משעמם ולא כיף, בטח בהקשר הזוגי. אוקיי? אז מה שעכשיו, שוב, אז כשאנחנו עוברים על הדבר הזה, גם אני אשמח לשמוע את מה דעתכם, וגם תחשבו על הקשר שזה כבר למוסד המשפחה, כי המון המון דברים קשורים, כבר משליחים על הדבר הזה. אז ככה, מאז ומתמיד הנשי, זה לא הדבר הכי חמור בעיניי, אבל עם זה אני פותחת. מאז ומתמיד הנשי הייתה המילה נרדפת לעלבון. להיות אישה, נקבה נשית, זה עלבון עבור גברים, ולעיתים אפילו עבור נשים, נכון? שכללה כזאת, נקבה. לעומת זאת, להיות גבר זאת מחמאה גם עבור גברים וגם עבור נשים. הדבר הזה לא כל כך נורא בעיניי, הוא פשוט סימפטום. כשאני מגיעה, אני חייזר, נחתתי בכדור הארץ, וראיתי שכשרוצים להעליב מישהו אומרים לו אישה, וכשרוצים לשמח אותה אומרים לה איזה גבר. כשאני רואה את זה, אז אני מבינה משהו על התרבות. נכון? אתם מסכימים איתי?
זה ממש יצא מהאופנה. אני יודע אותי.
לא, לגברים לא, השאלה לנשים, אני לא יודע.
אז מה, זה ממש השתנה.
מה זה, זה ממש השתנה. אצלנו בבית.
שוב אמרו לו, אתה נקבע. אתה כמו נקבע.
אני נקבע כמו ילדה. מה, לבן שלי אני יכולה להגיד את זה?
זה לא ישמע.
זה פשוט טוב בגיל
שאומרים לך. כן, אני אומר, אני אשכח אותי לא. לא אומר מה שכך כמו ילדה.
אומרים.
הבן?
מה, המילה גבר היא מאוד פופולרית, אני חושבת, דור גבר.
זה נכון.
אני גם, אני ממש אומרת את זה לילדים שאני יכולה להגיד לבת שלי, וואי, איזה גבר את הזאת. איזה אישה.
זה אדם.
לא, וגם איזה אדם, איזה, כן.
יכולה לסיים את הדוקטורט ככה?
מה? מה?
כל עוד את אומרת את זה.
לא, האמת שכן, העיפו אותי כבר מכמה וכמה פורומים פמיניסטיים. אוקיי. אז אני ממשיכה לקרוא, מבחינה תרבותית הנשי הוא המדרגה הנחותה יותר, שלא כדאי להיות כמוה, והגברי הוא המדרגה שכולם שואפים להיות כמוה. עכשיו תראו אבל מה קורה, הגברים נדפקים מזה. כי הדבר בא לידי ביטוי למשל בכך שנשים יכולות לבחור הן להיות נשיות יותר או גבריות יותר, הן מבחינה חיצונית והן מבחינת תחומי העניין או העשייה. לעומת זאת, הגברים מוטל איסור תרבותי להיות נשיים, בכל ההיבטים הללו, מראה חיצוני, תחומי עניין ועשייה וכמובן קווי אופי ואישיות. האיסור התרבותי על הגברים להיות נשיים או להתחבר לנשיותם מוגדר כיום כדיכוי גברים בידי שיח גברי. היום הטענה הכי מתקדמת זה כבר להגיד, יש כבר מגמת גבריות בבר אילן, שאני לומדת, שבא להראות שכן, שגם הגברים בעצם עוברים דיכוי. אז אני באופן אישי אין לי שום עניין שהמראה החיצוני יתחיל להיות מפושטש וגברים עם לק וכל מיני כאלה, אבל ברור שמבחינת קווי אופי זה נראה לי מאוד מאוד חשוב. אני אתן לכם את הדוגמה שאני תמיד נותנת בלוח מודעות באלון שבות, תמיד יש כזה בזה של בני עקיבא, שהם מדריכים קודמים. אז ראיתי שם הודעה, נשמות שלי נשמות שלי חולה עליכם, וואי, איך זה, מלא מלא לבבות, בואו היום למפקד. אז אמרתי, לא, קראתי את זה לא, נכון? זה לא חולה עליכם, זה חולה עליכם, זה מלא לבבות, זה נשמות, זה לא יכול להיות שגבר כתב את זה. ואני חושבת שזה שגברים, למשל, לא יכולים להתבטא בצורה רגשנית, כזאת, עזבו את הלבבות, אבל באמת בא, וגם לבטא אחד כלפי השני את כל הקושימות של זה, שנשים כן, שחברות כן, לבכות אחד על הכתף של השני, ממש, לעשות את זה, זה בעיניי ממש דבר עצוב. אני לא אשכח לעולם משפט שתלמידה שלי סיפרה לי, שמישהו שהיא יצא איתו סיפר לה, דיברו על עניין של מגדר, ואמר לי שהוא זוכר שבגיל 4 החתול שלהם נדרס, ואחותו בכתה, ולא היה, והוא ידע שאסור לו לבכות, והוא היה צריך ממש להסתיר את זה. הוא הלך לשירותים ובכה, אני עוד שנייה גם בוכה, אני איתו ביחד. לא, זה ממש, זה נשים, דימצל מצויה וכל. אוקיי, אז בעיניי זה סוג של דיכוי, כן, דיכוי, מה אתם אומרים על זה? מרגישים מדוכאים?
לא, כשאומרים לי אישה שהיא גבר זה מחמאה?
זה לא, היא לא חושבת באותו רגע על זה, וואי, אני גבר, יש לי, אני גברית, זה לא זה, זה פשוט סוג של דרך להתפרגן לה. אבל אז אם נחשוב את זה, נהיה חייזר ונחשוב את זה רגע, נבין מה זה אומר על התרבות שלנו, זה כן אומר. תשמעו, זה שלמשל באמת, זה מעניין, מבחינת גם שמות, שמות לילדים, אז היום כבר אפשר לקרוא לבן בשם של בת, כאילו, זאת אומרת, הפוך, אפשר לקרוא לבת שם של בן, אבל זה לא... זה לא ילד, יש פה איזה, הוא שוחק כבר, מה אתה קוראים עליו? אבל למשל גם על התחום הלבוש, אני יכולה ללבוש, עקרונית, אישה יכולה ללבוש את כל המתחה של בעלה וללכת ברחוב, זה לגיטימי, אבל אם הוא ללבוש כאילו דבר אחד, באמת, דבר אחד מהארון שלה, אז זה כבר לא, זה אסור לו, בעצם נוצר מצב, תחשבו על כיתה של מקובלים ולא מקובלים, לכולם מותר להיראות כמו המקובלים, גם הלא מקובלים יכולים לנסות להיות כמו נביס, או כאילו מקובלים. אבל אנחנו לא רוצים להיראות כמו מישהו נחות, נכון? אם פתאום...
אבל זה גם מה שאתה מדבר, יש הרבה תיאורים, כמו מה שאמרנו, זה סתם מותנים מהבעיות החברתיות, גם וזה שאני לא יכול לתת מגדים של אשתי, זה לא אומר ש... אני לא רוצה להפוך את זה עם האותנות, שאישה נחותה.
מסכימה לך, לגמרי.
אני לא יודע שזה התחיל ככה, אבל זה לא מה ש...
נכון, בדיוק, הטענה כאן זה לא שאנחנו חושבים שהיא נחותה, וכשאתה עומד מול הארון שלה אתה מתלבט, ואתה אומר, לא, זה להיות נחות. זה לא העניין. העניין הוא שבדרך כלל, הטענה שוב תיאורטית זה שהגבר חייב להגדיר את עצמו כאופוזיציה לאישה, והוא חייב לא להיות אישה. והאישה, בגלל שהיא סוג של אדם, אז יש בתוכה את הניטרלי הגברי, היא יכולה לעבוד איתו, אבל אוקיי, נעבור לשם.
ככה גם נבראו, לא?
מה זה?
ככה גם נבראו, ככה גם נבראו, ככה גם נבראו, שהאישה נבראת האדם ולא האדם.
בבריאת העולם זה גם, שני סיפורים. יש שני סיפורים
בעצם.
הפמיניסטיות כמובן אוהבות את הסיפור השוויוני יותר. נכון, וגם המיתוס של בריאת העולם מאוד עזר פה לשיח המערבי לייצר את האישה כאחר של הגבר. אוקיי, עוברים לשתיים. מבחינה תרבותית, אוקיי, אז מבחינה תרבותית, גם כאשר לכאורה חל מהפך והנשיות מקבלת מעמד גבוה יותר מגבריות, הדבר כרוך במחירים רבים. נשיות נתפסת כקרובה לטבע הפראי הגולמי, שטרם נרמס ונהרס תחת מכבשי התרבות, ההיגיון והלוגיקה שהם גבריים. וכך נשים כאן לומדות לקשר נשיות עם אלמנטים חוץ אינטלקטואליים. הן לומדות להגשים את נשיותן תוך דגש על חוויה רגשית אמוציונלית, חוויה גופנית עדינה ונשית כמו לידה, הנקה, מחול, או כל פרקטיקה של הקשבה גופנית מסוג כזה או אחר, או חוויה בלתי אמצעית של עיסוק ויצירה עדינה בחומר. זוהי נשיות וזוהי הגשמה עצמית עבור האישה. וכך עיסוק במדעים, בהנדסה, בחשיבה פילוסופית ובאוריינות אקדמית נתפס כלא מעניין עבור נשים רבות וכסותר את זהותן. זה אחד הדברים, אני לא יודעת באמת למה, אני צריכה לשאול את עצמי, אבל אני רואה את זה ממש 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 בעיניים, כי אני גם עוסקת בהרבה בללמד נשים ונערות, ואני רואה את זה, וזה גם דבר שנראה לי, אני תופסת את זה כדבר מאוד מאוד בעייתי. זה מסוג הדברים שהייתי ממש שמה בראש הרשימה, זה נראה לכם אולי שולי, בסדר, אבל לא... אז הם לא ילמדו הנדסה, אז הם לא ילמדו פילוסופיה, אז הם יעסקו כל הזמן בלפגוש את עצמם דרך הרגש או הגוף. מה כל כך דיכוי בזה? אז אני חושבת שזה דיכוי. תכף אני אנסה גם להסביר את זה טיפה יותר. אני רק אגיד ש... תחשבו רגע שאתם נמצאים בשיעור, והמרצה מדבר במושגים של איזם שאתם לא מבינים. ברגע הזה אתם חווים רגשי נחיתות אינטלקטואליים, וזה מנוגד לחוויית הגבריות שלכם. אני מספר לכם את זה. אם נשים יהיו בשיעור הזה, והמרצה או המרצה ידברו באיזם, הן לא מבינות, הן יחוו רגישי נחיתות אינטלקטואליים, וברגע הזה הן קיבלו אישוש לזהות הנשית שלהן, ובעצם מתחברות אליה דרך החוויה הזאת. רגישי נחיתות אינטלקטואליים זה משהו שאני רואה בתור מאפיין מאוד מאוד זהותי. כשבת מסתכלת במראה, היא לא רואה טיפוס אינטלקטואלי בדרך כלל, זה לא מה שהיא תראה שם, ואם היא תראה זה... זה ילד צורם, זה כמו קצת לגלות, אני אלך ממש רחוק כי זה לא ממש קיצוני, אבל זה כמו לגלות נטייה מימית, לא... זה באמת, באמת, התחושה שלי זה שבאמת מה שקורה היום לנשים, שוב, אגב, אני מעבירה את הביקורת הזאת גם לפני תלמידות שלי, והרבה פעמים נפגעות.
לא, אבל מה אתה אומרת תלמידות שלך שרוצות ללכת ללמוד מחר?
הנה, זהו, בדיוק, בדיוק. זהו, בדיוק, בדיוק את זה רציתי להגיד. בהתחלה הם תפסו את זה, ואולי באשמתי כי לא חידדתי מספיק, תפסו את זה בתור ביקורת על ללכת ללמוד מחול, ללכת ללמוד יוגה ואת כל הדברים החשובים האלה, באמת חשובים. הביקורת שלי היא לא על זה, שוב, היא ביקורת על השיח, היא לא ביקורת על הפרקטיקה. פה אנחנו עושים הפרדה. השאלה היא איך השיח בעצם מעצב את הפרקטיקה, את המעשה ומדבר עליו. אם השיח דואג להראות, ויש לי גם שיעור שלם להראות את זה ברמה של ביקורת תרבות, להראות שהגוף והרגש אצל האישה הם אופוזיציה לשכל, אז אני מתנגדת לשיח הזה. מבין? אז מבחינתי תלכו ללמוד מחול, אבל שזה לא יתפס כמו דבר נשי במובן של, כי נשים הם דרך הגוף והרגש והדבר הזה, וגברים הם לא. זה קשה, אני עדיין חושבת
ש... אם אישה מתחברת למשהו באופן אישי, זה לא משהו פסול, כי אפשר להתחבר אליו באופן...
לא, היא יכולה.
כן, לחשוב, אוקיי, אני חושב, לחשוב על זה, יותר נכון יש לנו ללמוד מחול.
לא, לא, אבל...
אני לא יכולה להתחבר לזה, אני לא יכולה כאילו להגיד, וואי, אני ממש כאילו כיף לי מהיוגה. לא, אני חושבת שיוגה זה...
לא, אין לי פה אמירה שאני מתנגדת לאופוזיציה הבינארית, זאת אומרת, לניגודים שנוצרו, לניגוד שנוצר, בין שכל לרגש ובין שכל לגוף, שזה הניגודים שמבנים גבריות ונשיות בצורה מאוד מאוד חזקה בתיח. לזה אני מתנגד. אין לי בעיה שאלה לך אפילו, אני חושבת שכל הסיפור הזה של להתחבר לגוף ולרגש הוא מאוד 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 חשוב, אבל אסור לתפוס אותו כמשהו שמנוגד לשכל, שבא לחשבון. האפיק הזה, תמיד תדור, גם אתם לדעתי תופסים, אני מניחה, תופסים את זה ככה. כשאני עושה עכשיו מחול, או כשאני עכשיו עושה איזושהי יוגה עולה, זה הרגע שבו אני שם בצד את כל הניתוחים האנליטיים, כי הם באמת לא מועילים לדבר הזה. ואני מתחבר שהדבר מנוגד, כאילו אני משתמש בכלי שהוא הפוך. לכלים האנליטיים. אז אצל נשים זה ממש באמת, כאילו, אצל הרבה נשים, הדבר הזה נתפס כהפוך, כהפוך. ושוב, הם באמת יבחרו בזה ממקום של הזדהות. מאוד מאוד חשוב לנשים להיות נשיות. אני חושבת שגם לגברים חשוב להיות גברים, אבל זה משהו, המאפיין הזהותי הזה כל כך חזק, שאישה מרגישה לא אישה, אחד הדברים הכי קשים. אולי גם כשגבר מרגיש לא גבר, אוקיי? ואיך היא תרגיש אישה? אז יצא שהשיח מבנה אותה בצורה מאוד מאוד מסוימת, דרך ניגוד לשכל. בין אם זה לשכל, שוב, אני באמת חושבת שזה דבר שאני מאוד מאוד חיה אותו, שהרגש, השכל והגוף, הם בדיוק לא מנוגדים, וזאת הוליסטיות אמיתית, לטעון את הדנה הזאת. כל הגישות ההוליסטיות כביכול שבגללם אנחנו הולכות להגשים את עצמנו ביובה כנשים, לא באמת הוליסטיות, כי הן מרחיקות. כל הזמן לדברות על זה כעל מקום שהוא... אז אני מסכימה, אתה נראה לי אמרת את זה, לא הפוך, זה שונה. מי אמר את זה? אני חושבת שזה ככה צריך לדבר על זה, זה שונה, זה לא הפוך.
אני חושבת לעצור, כי זה יגיע פה לאיזושהי נקודה שהיא חורדת הרבה דברים שנאמרו, וגם זה דבר שאמרתי גם שבואי לא נתבקח עליו. אולי, כאילו, למרות שאין לנו כבר הרבה זמן, אבל גם אם נתקע פה, אני לפחות לא ארגיש שכאילו נחת החבורה וזה לא ארגיש כזה.
אוקיי,
בוא נודה על העובדה שהרבה מהדברים שמוצגים בתור מהותנים הם בעצם הבניות חברתיות. שזה בעצם דבר שהפמיניזם לא המציא, אבל נשתמש פה בצורה מאוד נחרצת. שברוב המקרים אפילו בצורה משכנעת. עכשיו, אפילו בלי לדון בשאלה האם יש למקריות הזאת משמעות מטאפיזית. שפה אני מגיע לתזה של תמר אוסי, אולי...
כן, אוקיי.
אפילו נשים את הדבר הזה בצד. אוקיי? אבל בשורה התחתונה אנחנו תוצרים של ההבניות האלה. האם את לא תעשי נזקים, לא את באופן ספציפי, את נורא, לא תעשה נזקים עצומים בזה שבעצם היא תגיד, שמע, זה ההבניה, אתה בקלות משתחרר מהדברים האלה. לא, אני לא בקלות משתחרר
מהדברים האלה. נכון, נכון, לגמרי.
זאת אומרת, במובן הזה, אישה פועלת בתוך מרחב מסוים ש... הוא לא טוב, הוא לא תורהב, ואולי הוא יהיה תורהב, זאת אומרת, הכסף שבו דימויים כאלה משתנים, ומשתנים. ונודע לעובדה שהאנשיות שאנחנו מכירים ואוהבים, היא מאוד שונה של אנשיות שמתאר את הוורסטון קרב. נכון? אנחנו קוראים את וורסטון קרב, מה? כאילו, מה, אישה היא כמו בובה כזאת? זה מוגזם, אנחנו לא אוהבים את האנשים שלהם כאלה מפוגרות, אוקיי? אז ברור שדימויים משתנים, אבל לא משתנים כל כך מהר. במובן הזה, אם היא בחורה, פשוטה, לא מאוד מתוחכמת, אומרת לך, תשמעי אוריה, אני פותחים פה עכשיו במדרשה שלנו סדנה למחול. נכון, זה נהדר, מתחבר לגוף שלנו.
כן.
למה להרוס כאן את החיים?
נכון, שאלה טובה, אני באמת
קצתי להפסיק לעשות. אם מישהו, אוקיי, אם מישהו, אני בדיוק עכשיו מחובר לאיזשהו רשת נוראית ביומה של האקדמיים, אבל התחלתי את הדיון שהוא יחסית נערך בצורה סבירה, וזה מעמד נשים באקדמיה, ומביאים פה מספרים ומחקרים מכריעים. מסתברי שיער, זאת אומרת, כמות המאמרים, אפליות שמדהימות, בכמות פסילת המאמרים, בכמות התקציבים, מלגות, בסגל הבכיר, כאילו יש 51% בסגל הזוטר ו-17% בסגל הבכיר. איפה נעלמו בינתיים? זאת אומרת, בסדר, ברור שאם הבן שלך או שלי אומרת אני קיבלתי 80 בפיזיקה, זהו, אני יותר מעברת לארץ. אוקיי? אז לבן היא לא רק פתאום אצלות פיזיקלית, אוקיי, ארץ, התחברי לארץ ישראל, זה טוב. לא אוקיי, אבל אני לא אגיד את זה, כי אני מבין את המחיר של זה. אבל אם אתה נשמע, אבא, הפיזיקה לא מעניינת אותי, יותר מעניינת אותי להיות בתפלט בישראל. בסדר, אז למה צריך להילחם בזה?
נכון. אז תראה, אני רוצה שנראה למה, קודם כל, לא בטוח שצריך להילחם בזה, אבל יש איזשהו יתרון למודעות. למשל, אני לא יודעת אם יקרה לכם לקרוא את הטקסט ששלחתי של בטי פרידה. אז שם, אחד הדברים שחזקים ממה שקרה שם זה שרואים שנשים, מכירים את הביצוי תודעה כוזבת? מאוד היה לאחרונה. שנשים בעצם הכניסו להם לראש שטוב להם להיות בצורה מסוימת, ובא בית פרידן ואמרה שלא טוב להם בעצם. פשוט אין איזה שם. ברגע שאין שם למצוקה היא פחות נוכחת, אבל לא, בעצם לא טוב להם. ואז נשאלת השאלה שלך זוהר, האם זה נכון לבוא לאישה שהיא עקרת בית ולהביא לה את הטקסט הזה ולהראות לה, זה בעצם רקע לך בחיים. ובעצם זה וזה וזה. אני חושבת שזה לא נכון, חד משמעית זה לא. זה אחת הבעיות שלי לפמיניזם, האקטיביזם הפמיניסטי לפעמים שוגה בדברים האלה, זה לא נכון לעשות את זה. אבל מה שכן, אפשר להקשיב לה. בהקשבה שלי לתלמידות, אני באמת כואבת הרבה פעמים את העניין הזה, כי אני חושבת שלא טוב לה, שהיא, נלך עכשיו לטיפוס הכי קיצוני, כאילו, לטיפוס המזוגק של הזאת שבאמת מתחילים לדבר איתה טיפה מורכב, והיא כבר מאבדת עניין, ורק מחול, ורק... אגב, זה מאוד מאוד קשור גם לנרקסיזם. באמת, השיח מייחס לנשים ומעודד אותם להתבטא בצורה נרקסיסטית, לחוות את העולם בצורה נרקסיסטית. זה אומר, למשל סתם, תסתכלו, זה מעניין, אני גם חקרתי את הנושא הזה טיפה. מודעות על שיעורי תורה לנשים או מדרשות, בעיקר אם הן מגיעות מבית מדרש... איך קוראים לזה? של מרכז שלם, איך קוראים? בניין שלם? סתם, אז מעניין לראות שלגברים זה כזה... לא מרכז, כן, בניין זה פרטק. לגברים זה מנוסח, אלו יהיו השיעורים, להלן, משהו כזה, ולנשים זה בגוף שני יחיד, בואי תתחברי לעצמך, תמיד הדיבור הוא את, וסתם, אני אומרת, זה נשמע לנו נפלא, לא, זה ממש לא נפלא, זה עוד פעם המקום של לייצר פה, בעצם לא דיברנו על זה תיאוריות מדהימות שיש בפמיניזם, בעצם לייצר ילדה, לא לאפשר לאישה להתבגר, ולהשאיר אותה כל הזמן במקום מאוד ילדי, מאוד מאוד פסיבי.
למה? נגיד את הרגש שלך, אומרת עכשיו, אני בסדר את החלוקה בין, זאת אומרת שיש רגש, זה דבר רע.
לא, אני אומרת שההבנייה, שכל, אתה צריך כאילו לצייר כזה על
הדבר. מה זה ההבנייה? אבל אתה שהיא שומעת את זה בזה, אבל שהיא כמו שלי גאה.
יש פה תושים.
לא יש פה נשים, כי זה פשוט לא נכון.
אצל גברים זה, יש כל מיני דברים. הקטע הזה של איך תורה יכולה להיות פינוק? יכולה להיות
פינוק?
לא, זה גם הגיע הזמן שתעשי משהו בשביל עצמך. מה הנחת היסוד של הדבר הזה בכל שעה? יש פה המון דברים ש...
אבל זה הנחת היסוד של הרגש.
זה משהו רגע, המצג של רגש, למשל...
תחשבו על הקיצוצים בחינוך של שיח, אוקיי?
מחול. כל הדברים האלה, הם לא עומדים בנפרד. אל תתפסו אותם. אני לא עושה איקס על רגש, איקס על עצמך או איקס על מחול. אני עושה איקס על איך שכל זה קשור למושג הנשיות באופן של פה יש גבר, פה יש אישה, ופה יש כאילו גבר הוא לא איקס, אז פה יש תכן בעצם, ופה יש את הברור שאני במרכז, ופה יש לא ברור בכלל שאני במרכז, אבל ראוי שמדי פעם אני... בקיצור, יש פה איזושהי הבנייה...
במקום להעצים את הרגש שלך, את מחליטה שאת לא ספר.
האישה כמעט לא מחליטה את הדברים האלה. אני צריכה להציע השיח, כאילו, השיח בעצם במובן מסוים
מחליט את זה. השיח שבומן עושה, אז זה השיח שבתגידי אוקיי, אז אני מחליטה שזה...
אתה חושב שיש היכולת לחשוף את המובן מאליו, הרי אם לא הייתי מספרת לך על המודעות האלה, כנראה לא היית בכלל שם לב להבדל העצום והגדול שיש בפנייה לאישה, ובאיך מפתים אותה ללמוד, או איך... ובין הפנייה לגבר. בכלל, המובן מאליו, וגם כמו שזוהר אמר, הם לא אוהבו את זה. אני אומר לך, כשאני לימדתי את זה תלמידות שלי, היה משבר. לכן אני גם אמרתי שיכול להיות שאני לא אעשה את זה. אני לא אבוא ככה ויפקח את העיניים בצורה כזאת, כי אני לא חושבת שזה נכון פשוט פרקטית לעשות את זה ככה. אבל בואו נקרא עוד כמה סעיפים שהרבה יותר מטרידים מזה, אולי קשור לזה למושג המשפחה.
את לא נגיד לשאלה אם את נגיד ברגש לך.
למה? אמרתי לך שזה לא...
גורמים לי שלא...
למה רגש אצל אישה הולך עם נרקסיזם? למה רגש אצל אישה
הולך עם... שגם רוצים הודעות... תטפל בעצמך.
אבל זה...
היא אומרת, זה מרגז. אין מה תוכל לגברים להביא שלא יצורים שהיו שמחים לפני את עצמם. יש תבניות ש...
הגברים לא מפנקים את
זה
בצורה
זה
על מה זה חוכמה בשבילה, בסדר? חוכמה שאתם מעריכים. עכשיו תשאלו את עצמכם בבית הרב מי פה נשוי ומי לא, אבל נגיד תחזירו לתקופת הרווקות, האם תסכימו שאשתכם או זאת שאתם מציעים אותה תהיה את חכמה יותר מכם, במובן הזה של החוכמה שאתם מעריכים? כמה פה הסכימו? באמת, בוא נרים יד, אוקיי?
האם מסכים
שהיא תהיה חכמה יותר מכם? אם מישהו מעריך את זה כמו חוכמה פסיכומטרי, אז אוקיי, חוכמה למדנית, השאלה היא איזה חוכמה אתם מעריכים, ואז עכשיו, נגיד ש... אני לא יודעת, אני עשיתי כמה פעמים את הסקר הזה, ובחורים מודים בזה שלא, זה לא מתאים להם שתהיה חכמה מהם. עשיתי את זה בקרב תלמידותיי, כמה מכם יסכימו, כמה מכם... זאת אומרת, האם אתם רוצות שהגבר יהיה חכם יותר וזה? מה התשובה לדעתכם? יש את המה, ברוך השם. גם אנשים לא רוצות להיות חכמות יותר. מה זה אומר? אני יכולה לספר לכם באמת, עכשיו זה בידוי אישי, בואו נעצור. אולי נעצור את ההחלטה, באמת, אבל...
שבתוך
זה שלא מחכים לשירותים,
זה אותו דבר.
נכון?
זה לא, אין פה
עליונות
וזה, הוא מבין שאם הוא
יקרה בחוץ,
אז
זאת
לא
חברה. נכון. אבל יש פה מנגנונים מאוד גדולים, השאלה אם נראה שינוי, שמייצרים את הדבר הזה, וברור
שהעצים שלו.
באמת, אם תחשוב שמגיע רב רבנים מאוד חשובים, נורים, אתם צריכים להתחתן עם מישהי שהיא יותר חכמה מכם.
מבין, חכמה גמרא.
כן, זה יכול ליצור שינוי, אולי.
לא, זה לדעתי אגב לא ייצור שינוי. אני חושבת שמה שייצור... לא, כי מה שייצור הרי האידיאולוגיה, זה גם כתבתי אגב במאמר. שכל מה שקשור למשיכה ולשוקה וזה, זה לא מוכתב אידיאולוגית מאידיאולוגיה מוצרת. זה רק אם פתאום ג'וליה רוברטס תעשה במקום את הסרט אישה יפה, תעשה אישה חכמה, ובאמת איכשהו ייצרו איזשהו הילה סביב הדבר הזה, וזה יוצא כמושך, אז יכול להיות שבאמת יימשכו גם לדבר הזה.
חייבת להגיד רק שהסרט הזה לא
חשוב. אישה חכמה. אה, אוקיי. כן, כן, כן.
זה הכי גרוע.
נכון, נכון, נכון. זה ממש...
זה ממש להציג את האישה בתור.
לא מבין.
יש לך עוד 10 דקות, זה הזמן.
אוקיי, אז תראו מנה.
ל-10 דקות הכי חשובות שיש לך לומר.
מעולה. אז האמת שאני באמת חושבת שמה שהכי חשוב זה הסעיפים מ-3 עד 9 ואחרי זה סעיפים. תקרא אותם, כן באמת לדעתי הכי חשוב. וזה קשור גם למשפחה. אלו, בוא נקרא את זה ככה בכל. מבחינה תרבותית, הנשיות משוייכת למישור של טיפול, תלות, המצאות במערכת יחסים, קשר אינטימי ומושגים של הגשמה עצמית באמצעות התמסרות לאחר, זה אישה. זאת אומרת, יש הגשמה עצמית, אבל זה באמצעות התמסרות לאחר. ועוד שגבריות משוייכת לעצמאות, נפרדות והגשמה עצמית פרטית, שבה אני נמצא במרכז ולא האחר. עכשיו, מתוך זה נובעים סעיפים 4, 5 ו-6. 4, ילדים נמצאים הרבה יותר על ידי אבותיהם מאשר על ידי אמותיהם. 5, מבחינה סטטיסטית, כמעט בכל החברות, גם הלא מערביות, נשים נסות בעול הטיפול הרבה יותר מגברים. בכל הקשור לחובת הטיפול בבני משפחה וקרובים, כגון ילדים, הורים, מבוגרים, וקרובים אחרים, חולים, נכים או חלשים, מוטל על כתפי הנשים הרבה יותר מאשר הגברים. גם בארץ עשו את זה מחקר גם בישראל וככה. לעובדה זו השלכות רבות גם על אפיקי הפרנסה הפוגעניים, שנשים נאלצות לפנות אליהם בלית ברירה. הרבה פעמים נשים שעובדות במורדות שוק העבודה, זה בגלל הסיפור הזה. הן צריכות לטפל בהמון המון נשים, לא רק בילד הביולוגי שלהם, אלא בכל הנספחים של המשפחה. 6. עבור מרבית התפקידים בשוק העבודה, נשים משתכרות פחות מגברים המאיישים את אותו תפקיד ובעבור אותן שעות. כמו כן, בהשוואה לגברים, נשים יחד עם אוכלוסיות מוחלשות אחרות מאיישות הרבה יותר תפקידים במורדות שוק העבודה. אלו תפקידים פיזיים קשים ושוחקים, בעלי שעות עבודה רבות, נטולי תנאים, חשופות להתעללות מעבידים ולפיטורים קלים ונטולי אופציה להתקדמות תעסוקתית. 7. קיים אתוס תרבותי לפיו מערכת יחסים זוגית מחייבת, מעמידה מראש את האישה בעמדת נחיתות. עליה לתפוס חתן, לגרום לגבר להתחתן איתה, ולהיות באופן בסיסי אסירת תודה על כך שבן זוגה בכלל מוכן להישאר. הגבר הנשוי נתפס כמי שנפל במלכודת שטמנה לו האישה, ושמערכת הנישואים מובילה אותו מראש לעמדה של פשרה על עצמאותו הטבעית. נראה לי שפה השיח הדתי יכול לנצח, ובגדול, דווקא במקום הזה נראה לי שבחברה הדתית זה מאוד אחרת, זה אחרת, אבל אנחנו גם כפופים לשיח המערבי הזה. הבנייה הזו של מוסד הנישואים מעמידה את היחסים הזוגיים כיחסי כוח, שבהם חולשתה של האישה היא עובדה שניתן כביכול לתקן אותה רק באמצעות ביטול השאיפה של נשים לזוגיות. זאת שאיפה פמיניסטית שאני מאוד מתנגדת אליה, אבל היא בעצם אומרת, תראו, זוגיות זה יחסי כוח, כי את רוצה את מה שהוא לא מוכן לתת לך, ולכן פשוט תשתחררי מהרצון להיות בזוגיות. עכשיו, מבחינת רווקות, אתם יודעים שרווקה בת 35 או 30 מול רווק בן 35, זה פשוט עולם אחר לגמרי. מה שעובר עליה, מה שהיא צריכה להתמודד איתה, מה זה? וזה קשור לפריון כמובן, אוקיי? וגם להבניה, כן, לביולוגיה שלה. נכון. אבל גם אפשר להראות שזה לא... נכון, אבל אפשר להראות שמסביב הפריון הזה נובע ממש ממש שוק שבו אנשים הם ממש... אז בסדר. עדיין, אני פה אוהבת גם להגיד איזו אמירה שהיא מחייבה קצת. נכון, אם נולד... פעם שהיה נולד תינוק, אז היו אומרים איזה כיף, זה בן זכר, ואם הייתה נולדת בת, היו מבאסים, לא נורא, או משהו כזה. היום כבר לא לגיטימי להגיד זה, אבל אני חושבת שאם נחשוב, תקראו אחרי זה גם את כל הרשימה. תחשבו, אם יוולדו לכם חמש בנות, תדאגו. כי לא בטוח שהם התחתנו עד גיל 30, ואם הם יגיעו לגיל 30 כרווקות, תרשו לי לספר לכם, ברוך השם לא מגוף ראשון, אבל זה באמת, זה לגזור עליהם גזרה שמבחינה מגדרית, היא פשוט עם איזה עדף מה שקורה שם. ואז בהקשר הזה פשוט, תברכו כשנולד לכם בן, כי לפחות אם הוא ירווק בן 30, אז אתם יודעים שזה. יותר מזה, זה גם בכלל, הן חשופות, הנה. בואו נקרא עוד. שמונה, הנה, שמונה זה גם, תדעו לכם שברגע שנולדה לכם בת, זה מה שהולך להיות הגורל שלה כיום. שמונה, מבחינה תרבותית מושם דגש קיצוני ומוגזם על המראה החיצוני של האישה, המתגמל נשים באופן בלתי פרופורציונלי על היותן יפות, ושולל מהן תגמול כאשר אינן כאלו. מחמאות, תשומת לב, הערכה, לעומת התעלמות ועלבון. מערך התגמול הזה הוא שמוביל להזדהות של נשים עם מקומן בחברה כאובייקט אסתטי או מיני. אני רק קוראת שנייה 9, ואז נגיד על זה משהו. מבחינה תרבותית, המראה הנשי האידיאלי רחוק מהמצב הטבעי של הגוף ללא התערבות חיצונית. בעוד שהמראה הגברי האידיאלי גם נמצא הרבה פחות במוקד השיח, וגם קרוב הרבה יותר למצב הגוף הטבעי ונטול ההתערבות. זה ברור הדבר הזה? כל מה שנשים צריכות לעשות זה נכון. מה שנשים, כדי שאישה תוכל לצאת מהבית כשהיא עכשיו לפי המודל שהיא צריכה לראות, ייקח לה שעה וחצי. אבל גבר לא, הוא לא יצטרך שעה וחצי. אולי יצטרך, הסיפור הזה של דיאטה וזה אולי זה שייך לשני המינים, אבל כל השאר זה הרבה יותר מה שנחשב בשטור הזה. יותר לנשים, וגם נשים שהן שמנות הן הרבה פחות לגיטימיות. זה ידוע, יש את זה הרבה דיבור על זה שגברים, למשל בתקשורת, יכולים להיות שמנים, אבל אם אישה היא שמנה בתקשורת, אז היא תכתוב על זה כבר בפייסבוק. חשוב לי להגיד על העניין הזה של המראה החיצוני. אני ממש ממש רואה את זה, אחרי שלמדתי מגדר עוד יותר, זה מדהים לראות. תפתחו טקסטים, סתם טקסטים שמתארים, או אפילו תיעודיים, נגיד קראתי לאחרונה סתם ספר מסעות של מישהו, ישראלי סתם, ספר מסעות היה פה, היה שם. כשהוא מתאר אישה, ראיתי אישה, הוא תמיד יתאר אותה על הציר של יפה או מכוערת. כאילו זה השם התואר, וזה סתם דוגמה, יש המון דוגמה לזה. הרבה פעמים ההתייחסות לאישה זה אישה נאה או יפה, כאילו זה משהו שמאוד מאוד אנחנו בוחנים ומתארים ובודקים אותה לפי הדבר הזה. אישה היום, באמת, אם נולדו לכם חמש בנות ואחת מהן לא התברכה ביופי, שלא לומר היא אפילו לא כל כך יפה, אוקיי? זה, אין פה כאילו, אין דרך יפה לצייר את זה. היא באמת תסבול, היא תסבול, היא תסבול. בעולם שלנו היא תעבור ממש ממש, פשוט יכול מאוד להיות שהיא תהיה אדם עצוב, רק בגלל הדבר הזה. וזה לא משהו שאפשר להגיד על גבר. תחשבו גם אגב בהקשר הזה, כמה זוגות אתם מכירים שאחד מהצדדים הוא עם איזשהו פגם, בין אם זה עיוורון או אפילו פיגור קל או ניחות. אני לא מדברת על מסתחפה שדהו, אוקיי? אלא על מסננסים. אז תחשבו על הזוגות האלה, ואז תשימו לב, לרוב בדרך כלל זה עובד, שבדרך כלל מי הוא הזה עם הפגם? הגבר. זה בדרך כלל ככה, זה גם סטטיסטית ומחקרית מוכח. שזוגות נישואים לנשים שחס וחלילה גם יש להם איזה פגם, אז פה הם בכלל כבר לא זה. ונעבור לתהפכו את הדף. 15-16, שזה באמת גם הדברים באמת הבעייתים היום. כן, אז רק... אוקיי, אז אני קוראת 15. במציאות הסוציו-אקונומית של ימינו, שבה שני בני הזוג נדרשים לפרנס, נשים רבות קוראות תחת העומס של המשמרת הכפולה, טיפול בבית מחד ופרנסה מאידך. אתם מכירים את המשמרת הכפולה, נכון? שאנשים, להם יש משמרת כפולה, לגבר יש רק עבודה, ולנשים יש, אגב, גם מדעית ומחקרית, החברה הציונית דתית בארץ ישראל, זה ידוע כאילו, מדינת ישראל, שם המצב הזה הוא הכי טוב, כאילו מכל המגזרים. הכי טוב במה שכן גברים לוקחים על עצמם יותר מטלות בית. בעוד שבני זוג, בני זוגן פותרים את עצמם מטלות רבות, על החלופין תופסים את עצמם כעוזרים לנשותיהם.
וגם אישה עוזרת לנהלן, זה
לא... מה זה?
כאילו באותה מודע שנייה שהגבר הוא עוזר לאישה, אז האישה היא עוזרת
לגבר. היא עוזרת לו לפרנס. אבל אגב, יש איזשהו, בפמיניזם מרקסיסטי מאוד מדברים על זה, זה מרסק לראות את זה. אם תהפכו את כל עבודות הבית, תעשו אותם ב-outsourcing, אני פעם נאלצתי לדאוג לדבר כזה. תביאו כאילו מיקרוך, תביאו מישהו שיעשה אותם. פשוט הייתה לי איזושהי, באמת דאגתי פעם לאיזושהי משפחה שהאישה הגיעה למצב של צמח. היום ברוך השם היא בסדר. אבל כשהייתה צמח הזה צריך לדאוג לבישול, ייעוץ, ניקיון, טיפול בילדים. וזו אישה עובדת, זו אישה שעבדה ועשתה את כל זה, וזה עלה לנו בחודש יותר מ-20,000 שקל. רק להביא את האלה שיעשו את הדברים. אוקיי? אז הטענה היא שבעצם, אז בעל שלא מכניס יותר מ-20,000 שקל, הוא מכניס פחות מאשתו. אוקיי? זה להבין. וזה לא, התפיסה שכאילו אני עובד, אני מרוויח יותר ממנה, שכר נכון, בעצם. לא מרוויח אף פעם כמעט יותר ממנה. אוקיי, נשים רבות מתחברות ל... טוב, תקראו את 16 כבר לבד, אתם תראו מה קורה עם לחמש בנות שנולדו לכם, אם חס וחלילה אחת מהן תתמודד עם המוות של בן הזוג. אז תדעו שמבחינה כלכלית, בגלל כל הסיפור הזה, היא לא הולכה ללמוד מקצועות מכניסים. עכשיו אני אנטי-קפיטליסטית ואני לא בעד שכל העבודות להיות את המנהל ב-50,000 שקל וכאלה, זה לא העניין שלי, אבל כן סטטיסטית, נשים, הבת שלכם, היא תתמודד עם בעיות כלכליות הרבה יותר חמורות מאשר בעלה. אז בנימה אופטימית זו,
כן, תנסי לומר, אז מה, בשתי דקות, השנה שלנו ייקח אותה, אז מה המעמד שלך לאומה, מה את מציעה?
יפה. אני חושבת שכגברים מוטלת עליכם המשימה, לא, מתחיל מבני אדם, כבני אדם מוטלת עליכם ועליי ועל כולנו משימה להיות אנשים מוסריים. וכגברים אתם בעצם שייכים למגדר הפריבילגי. עכשיו אני היום חושבת שגם גברים הם מדוכאים, ולכן גם באמת אני רואה את הבן שלי איך סיפור של רגשות לא פשוט לו, ואני באמת כואב לי עליו, אוקיי? אבל עדיין מכל מה שכתוב גם בדף הזה ועוד המון דברים שלא הכנסתי, עצם זה שאתם שייכים למגדר הפריבילגי וגם אתם הולכים, אתם נשואים לנשים מהמגדר ה... המוחלש, וגם אתם תהיו הורים, או עדיין כבר הורים לבנות מהמגדר המוחלש, מטילה עליכם משימה, לדאוג באופן אישי, למזער את הנזקים האלה. באמת, באמת מוטלת עליכם המשימה. ולא להתעלם, ויש עוד, באמת אני נתקלת בגברים, או בבנים, או בחורי ישיבה, שהם עדיין במקום של להתווכח, כאילו, עם הפמיניזם. עכשיו אני מבינה, הפמיניזם הוא מעצבן, ואם היה לי זמן, ואם תרצו גם, אגב, אני אשמח לבוא ולשטח את משנתי האנטי-פמיניזם. איפה הפמיניזם, בעיקר הדתי? איפה הוא שוגה? וגם בהקשר של מוסד המשפחה, אני חושבת, אגב, שיש לו טעויות חמורות. אבל אי אפשר, אני חושבת, להתכחש לעובדות האלה, שמראות שאם נולדו לכם חמש בנות, אתם צריכים לדאוג, הרבה יותר מאשר אם נולדו לכם חמש בנים. ובאמת לשאלתך זוהר, לפני כן שאלת פשוט את השאלה הכי כואבת, כאילו מה עושים כשהתודעה הכוזבת היא כל כך חזקה עד שזה לא נכון לפרק אותה בכלל. ואני כן אספר לכם פה, ואני אחזור באמת סיפור אחרון לדבר הזה שבו טען שהוא כל כך כואב לי, שזה הסיפור הזה של התלמידות, הרבה פעמים קורה לי בתור מלמדת שבאמת ניגשים אליי מצוקות ורוצים לדבר איתי על משהו, ואני נפגשתי עם התלמידה ואנחנו מדברות, ואני תמיד, הרבה פעמים, לא תמיד, גם, אגב, יש לי גם הרבה תלמידות מאוד אינטלקטואליות ומאוד, אבל אני לא מדברת עליהן כרגע, אלא על חוויה באופן כללי, שאני מרגישה שהשיחה איתה היא נאלצת להיות פשטנית. לא במובן החיובי של פשטות, אלא באמת במובן השלילי של פשטנית. כי אני אומרת עכשיו על עצמי, זה יכול להיות גם לא אני, זה יכול להיות גם כל אדם אחר שיש לו איזשהו עולם שהוא כן אינטלקטואל והוא עשיר, אוקיי? אז אני יכולה לקרוא את המצוקה שלה בכלים שלי יש, אבל לה אין בארסנל אפילו את המושג סובייקט ואובייקט. מושגים כאלה חשובים בעיניי שיכולים באמצעותם להסביר כל כך הרבה מצוקות, לדעתי, ככה אני רואה את זה בכלל את זה. ואם הייתי יודעת שהיא כן, מגיל צעיר כבר קראת את אקסיסטנציאליזם והומניזם של סארטר, היא יודעת, היא קראה את זה, אז אני יכולה לדבר איתה במישור אחר, ואם היא קראה לבינס, אז בכלל, ובין השאר הפרויקט שאני הופכת לעצמת את השיעורים, עם בנות, לעשות את השלמת הפערים האלה. עכשיו, אני לא חושבת שבנים ממקום בכך יותר טוב, אבל מה ש... וזה אני קודם אומרת, מה, אבל גם בנים לא קראו את סארטר, בסדר, אבל... מה שאני כן רוצה להגיד פה זה שהרבה פעמים בא לי לצעוק עליה, וכתבתי את זה גם, כתבתי את זה במכתב. לא, אני אומרת, לצעוק עליה ועל המלמדים שלה ועל המדרשות שהיא למדה בהם ועל זה, להגיד, ממש כאילו מנעו ממך לרכוש כלים, ועצם הניתוח, לעבור למצוקה לא רק במקום של לפוגג, מבינים מה הרובד שאני נמצאת פה? בדרך כלל הרובד הוא לפוגג את המצוקה על ידי החלה שלה. כן, באמת כואב לך, באמת, את גם לא אשמה. אוקיי, זה הרובד. ואני אומרת, למה? למה אפשר עכשיו להפעיל איזשהו ניתוח אנליטי, איזשהו משהו יותר... יותר קר, יותר מרוחק. לפעמים נכון, לפעמים רק להכיל ולהגיד הכל בסדר. שנייה, אבל אני אומרת על עצמי, אני אומרת על עצמי ממה שאני רואה ומהחוויה שלי, וגם מול תלמידות שכן רכשו את השפה ועוברות איתי תהליך שהן רוכשות אותה, ואני רואה איך הדבר הזה באמת, ופה זה כאילו, זה לא אני, אני חושב באמת שזה שיח מסוים שהוא משנה את החיים, ומאוד לטובה. הוא נותן להם כלים, והם אומרות את זה, ויש לי באמת מכתבים, כאילו יש לי פה איזה שהם כאילו קבלות על הדבר הזה, אוקיי? אני אומרת, אני רואה בעיניים שלי איך המניעה של נשים ונשיות מהנושא הזה של חשיבה אנליטית, וניתוח, אגב, זה גם לא שכל, בכלל, שכל מבחינתי זה לא עניין. זה לא שיש את זה שכל, אלא להפעיל את המקום, את האינטואיציות האנליטיות שלך, המנתחות, הניתוח, החיצוני, הרפלקסיה, הדברים האלה. ולהשתמש במושגים שהם לא בהכרח עכשיו מושגים.
את מגיעה לצדק כעליון יותר, אבל מגיעה לגבר כעליון יותר.
זה לא... אגב, זאת ביקורת, יש ביקורת כזאת.
למה צריך לבשך הגבר? זאת הבעיה.
נכון, אני גם לא שומע, אני לא מבין את זה. לא אומר על הרמב"ם.
חסרות האלה שלו, יש לבוא לגמרי.
אבל לא דיברתי פה, לא דיברתי על שכל במובן של בואי תפתחי 850 לרמב"ם ושם
תראה,
אלא יותר דיבור, כאילו, איך אני
אסביר את זה? זה לא דווקא בישיבות, זה דווקא רבנים בישיבות,
בסדר, אני מסכימה לך, החלוקה הזאת לא טובה לאף אחד, ואני שוב אומרת שאני חושבת שגם באמת בתור גברים שיהיו הורים לבנות, אז זה לא מגניב להגיד להם כל הכבוד כשהם רק על המקומות הנשיים שבהם הם בוחרות להיות נשים, וזה לא בטוח, זה לא בטוח שזה נכון יותר לחיות בעולם, זה גם כן משהו שהוא קשור קצת לאיזושהי נאיביות שהשתלטה על השיח הדתי בשנים האחרונות, לחשוב שכן, בוא נחזור למקום פשוט ורק נחבק ורק נחיל, וזה מה שצריך החיבוק, זה ממש באמת לא נכון הדבר הזה, זה דבר שהוא לא נכון בעיניי, זהו, אז תודה על ההקשבה ועל לכם מספיק מנזרוק עגבניות, אם תרצו.
יש לאוריה שבועות 10 דקות שיעור ל...
נכון, אני מכירה בהם קצת...
כן,
לא,
אוריה, כל מה שאתה חושב שאני אגיד על מישהו שלמד טיפה ביחס לאלוהים ורואה את השימוש במושגים שמשתמשים ביחס לאלוהים ויכול מאוד מאוד להתבאס מהמצב, איך מדברים על אלוהים. אני אומר, אבל אותה סוגיה של פמיניזם של אנשים שחברה שמשתמשים במושגים בעייתיים היא קיימת גם ביחס לדת, אבל היא קיימת ביחס למידה, שיש עולם תרבותי שמשתמש כלום במושגים, ויש מושגים תרבותיים שוב עליו, לא מוכנים של הסגירים שפותחים להם את העולם הזה. זה המצב הנתון.
ואתה אומר, אם הם בואו להסגיר אותם.
כן, זה אותם קשרים שיש כאילו ב...
כן, כן, כן.
שבירה של עולם דתי, שבר שגם קורה בעצם לפתיחה של מושגים, כל פעם שמגלה שאתה
אני לא יודעת מה אני אבדק לך, אני לא חושבת שאני 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 לא חושבת